אנחנו נוסעים ביום עצמאות מיוחד מאוד, פעילים מאוד. יום עצמאות הראשון, ובעצם לכן לא היה יום עצמאות שחגגנו, שהיה ממש תוך כדי זה שעם ישראל מה שנלחם ובונה ומעמיק את העצמאות שלו. תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תוך כדי אמירת ההלל על עיצומו של יום, יש כאלה שאולי ככה קצת במבט שטחי ככה קצת מורכב להם כאילו היום עצמאות של השנה, אז אנחנו נעשה ככה קצת דרך המזמור הענבב ככה לראות את האור המיוחד של יום עצמאות של השנה המיוחדת שלנו. מזמור הענבב בתהילים להמלצר בנגינות בו לאסף שיר, שזה גם סידורים אתם רוצים. מזמור שמחולק לשלושה חלקים, אבל מאוד מאוד ברור שהלב שלו זה המלחמה. כן, שם השיבר יש וקשת, מגן וחרב ונחמה סלע, נור אתה אדיר מהרי טרף, השתוללו אבירי לב, נמו שנתם, ולא מצאו כלשי חיל ידיהם, מגערתך אלוקים יעקב, נרדם, ורכב וסוס. כאילו כל המזמור הזה מדבר על מלחמה. אלא שיש לו הקדמה חשובה לפני המלחמה, שכמה פסוקים שבעצם נראה שהם קשורים למבט כללי של סדרי הגאולה, ויש פסוקים אחרונים שיותר מדברים על מה יהיה בעקבות המלחמה. הפסוקים בפשט, נודע ביהודה אלוקים ישראל גדול שמו, והיא בשלם סוכו ומלטו בציון. שלם זה ירושלים, כן, כמו שמלכי צדק קורא לעיר הזאת בספר בראשית. אז המפרשים הבינו שמדובר כאן על מלחמה שנעשית בירושלים, והיא בשלם סוכו ומלטו בציון, שמה שיבר ישפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלע. אבל לא ידוע לנו בתקופת התנ״ך על מלחמות שהיו בתוך ירושלים, ששם נשברו כן, רשפי קשת, חוץ ממלחמה אחת, מלחמת סנחריב שצר על ירושלים, מה שבעצם קראנו בהפטרה, עוד היום בנוב יעמוד ינופף ידו על ירושלים, סנחריב שעשה כיבושים בכל העולם, ותמיד אימו אליו שעם ירושלים לא כדאי לך להתעסק, אבל שהוא הגיע, כמו שהפסוקים לפני כן מתארים, איך הוא ממש התחיל את המסע המלחמה שלו מביתי, הווארטה, מעית, ככה כתוב שם, שבא אל עית ויבוא מגרון, כי אז את מלאכת ישראל הוא כבר כבש, והגלה אותם, כן, החליף את האוכלוסייה שלה עם קוטה, שאותם הגלה, ואותם הוא הביא להיות במקום ממלכת ישראל, ומי הווארטה דרך מגרון, דרך מחמס, ככה פסוקים שם המתארים, פסוקים לפני הפסוקים שלנו, הוא הולך ומתקרב, ואז שהוא פתאום מגיע לירושלים, הוא נמצא סמוך לירושלים, בנוב, זה פחות או יותר היום איפה שפסגת זאב, אז פתאום הוא רואה עיר כזאת קטנה, אז ינופף ידו, הוא אמר, מה, על זה הלחסתם אותי כל כך שנים, שעם דבר זה לא כדאי להתעסק, הוא אומר, זה אני גומר תוך דקה, ועל הישועה הגדולה שהייתה, שצבאו 185 אלף חיילים נמצאים צרים על ירושלים, נמצאים הם היו בסילואן, עם ישראל, ירושלים זה עיר דוד, מרחק ממש של צפוף מאוד בין שתי המקומות האלה, עם ישראל בזכות חזקיה מלך יהודה מתרומם, לא מתייאש, ומשם הבא ישועה גדולה. אז הרבה מפרשים אומרים שהמזמור שלנו מתייחס לאירוע הזה. יש כאלה שאומרים ששלם, זה הרי נקרא את ירושלים שלם רק בתקופת אברהם, לפני שאברהם שינה את שמה ליראה, השם יראה, עד שבא אחר כך דוד המלך, וחיבר את שתי השמות ליחד, ירושלים, שבעצם אברהם אבינו בא לומר, ירושלים זה לא רק עיר של שלום, זה גם עיר של עירה, זה עיר גם של תביעה. אז איפה היא, מתי היא הייתה קרויה שלהם? רק בתקופת אברהם. אז יש מפרשים שמסבירים שבכלל מדובר כאן על המלחמה שהייתה, מלחמת ארבעת המלכים וחמישה, שגם שם אנחנו יודעים, נכון, שאברהם אבינו היה לו את החיצים המיוחדים האלה שהוא שלח במלחמה. אבל הרד"ק אומר, נראה לי שעיקר המזמור הזה הוא בכלל מדבר לא על מלחמה שהייתה, אלא על מלחמה שתהיה, שיצורו העמים כולם על ירושלים. נכון, איך המלחמה שלנו נקראת בפי העזתים, נכון, שרתי את השם שלה, איך?
מבול
אל-אקצא, כן, אז כאילו מדובר על המלחמה העתידית, ושאנחנו שומעים ששם שבעה רשפי קשת, שדוד המלך אומר שיש חיצים ששומרים אותם באוויר, לא נעל שעד עדיין את הטכנולוגיות של, שיש למדינת ישראל, אבל כל הכתבאמים שבאו להם ברשפי, זה בגימטריה, שמעתי מהרב ויצמן, שרשפי זה בגימטריה גרעין עיראקי, איראן, גרעין איראן בגימטריה רשפי, שרשפי אש שבאים על ישראל ופתאום נשברים. אז יש כאן איזשהו דבר שאני צריך להבין, דבר שקשור כנראה גם לסיפור של מלחמת סנחריב, גם קשור לאברהם אבינו, גם קשור לענייני הגאולה האחרונה, שאותם המזמור שלנו בא לברר. שקוראים את המזמור, רואים שכל המזמור כולו בנוי ממתחים עדינים בין דין לחסד. כבר הפתיחה, מזמור לאסף שיר, מזמור זה זמיר הריצים, זה מידת הדין, שיר זה שלמות, זה מידת החסד. ואחר כך נודע ביהודה אלוקים, שזה מידת הדין, בישראל גדול שמו, לך השם הגדולה, גדולה זה מידת החסד. או בהמשך יש את הביטוי נאור אתה, ונאור זה ריבוי של אור, אבל פסוק, שתי פסוקים אחר כך כתוב נורא, נאור ונורא זה אותם אותיות. זה בעצם עוד פעם איך הדבר הוא בחינה אחת של יראה, אבל מבט יותר עמוק הוא דווקא הרבה הרבה שפע של הטבעה. וזה פסוק תת המפורסם, משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. כמו שהגמרא אומרת, אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה. יש כאן איזה סדרים מיוחדים שקשורים לחיבורים עמוקים שקשורים בין חסדים לבין דינים. יש כאן אבל אולי פסוק שבו אני רוצה ככה קצת להתרקד, שהוא שופך משמעות על כל המזמור כולו. כי הפסוקים הראשונים, כמו שאמרתי, שלושת הפסוקים הראשונים, יש בהם איזשהו מבוא שמעיף מבט כללי על סדרי הגאולה. שכתוב נודע ביהודה אלוקים בישראל גדול שמו. אנחנו יודעים שעם ישראל מורכב מ... יהודה ומישראל, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, מלכות ישראל ומלכות יהודה, שהפסוקים כאן מתארים את החיבור המיוחד ביניהם. ופסוק הבא, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, אז גם הפסוק הזה בעצם מדבר בצורה פשוטה על ירושלים אל מול ציון, כמו שאנחנו יודעים הרבה מערב לצל, שיש את הופעה הראשונית של הגאולה שקשורה יותר לבחינה של ציון, ויש את הבחינה המפותחת יותר שקשורה לדגל ירושלים, לבחינה של ירושלים. אבל אולי עוד מעט נראה ככה באמת שאפשר לקרוא את הדברים גם קצת בצורה נוספת. אבל יש כאן בכל אופן איזשהו בירור, דיברנו על המתח בין היראה לבין אהבה, יש כאן גם איזשהו הכללה כזאת של מה שקראנו היום בהפטרה של עוד יום בנו ויעבוד, יעמוד, שאפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים, של איזשהו חיבור מיוחד של סדרי הגאולה, אלה שבשביל לעבור את השלבים מיוחדים בגאולה, אז יש את השם שבעה רשפי קשת. ואולי אפשר לומר שקצת לא כמו המפרשים, ששם אולי כן כמו הרד"ק, שלא יחס זה דווקא למלחמות עבריות, ששם זה לא הכוונה תיאור גיאוגרפי, אלא מתוך המקום הזה של ויהי בשלם סוכו ומולתו בציון, מתוך אותו תהליך רוחני פנימי, שם שבעה רשפי קשת. מאיפה שוברים את רשפי הקשת, מאיפה מסירים את כל האיום שבא עלינו, הוא בא מתוך התהליכים הרוחניים הפנימיים שעם ישראל עובר. אנחנו הזכרתי מקודם את מפלת סנחריב, שבפסוקים כתוב שבא מלאך השם והכה את כל מחנה אשור, ובבוקר עם ישראל רואה את הישועה הגדולה. במדרש כתוב שרב שקה, שהיה שר צבאו של סנחריב, הם בלילה שומעים את עם ישראל, זה הלל הסדר, שומעים את עם ישראל אומר הלל, אשיר יהיה לכם, כך כתוב בפסוקים שם בישעיהו, אשר יהיה לכם כליל את קדש חג, שעם ישראל באותה לילה, אחרי שחזקיה רומם את רוח העם, אז אמר את ליל הסדר, ואמר את ההלל שם ברומות גדולה. וסנחריב שהיה בטוח שעם שלם רואה 185 אלף נוחבות מול העיניים שלו, כבר התייש לגמרי, לא הבין איך עם ישראל בלילה שר בכזאת שמחה. אז הוא שואל את רב שקה מה זה, אז הוא אומר, רב שקה היה יהודי מומר, אז הוא הבין צפתם, אז הוא אמר לסנחריב שעם ישראל שר על הגאולה שתהיה להם. אז ואותו שעה אמר סנחריב, אני מסור בידם, כן, ולכן אולי חשבתי שמה שהפסוקים אומרים על שבא מלאך השם והכה, מלאך השם זה לא איזשהו קוסם כזה שבא מלמעלה של אש הקדוש ברוך הוא. מלאך השם זה העור של עם ישראל, זה האמונה הגדולה של עם ישראל, היא זאתי שאולי כפשוטו גם, אולי אני יותר מדי מחקר, שבעצם הדבר הזה גרם להם להתקפי לב ולדיטריות ולייאוש מוחלט, ולכן הם מתו אותו לילה, אבל זה כנראה משהו יותר פנימי, יותר עמוק. הכוחות הישראלים עצמם, הם שם שיבי רשפי קשת, הם אלה שאת כל המלחמה מובילים למקום מיוחד שלהם. ידועים הדברים שהגר"א אמר שלכל יהודי ויהודי יש לו פסוק שבתורה ופסוק בכלל בתנ"ך שקשור אליו, והגר"א ככה אומרים שהוא ידע להגיד לכל יהודי את הפסוק שלו, והפסוק הגר"א אמר שלי, של הגר"א עצמו, זה בתורה, זה אבן שלמה תעשה לך, שזה ראשי תיבות אליהו בן שלמה, שזה סמוך לויבוא עמלק, הוא אומר כי אני מטורה משיח בן יוסף, ואין עמלק נמסר אלא בידי משיח בן יוסף. אבל הוא אומר, ובתנ"ך יש לי עוד פסוק, וזה הפסוק שכאן, ויהי בשלם סוכו ומונותו בציון, שהגר"א ככה במהירות אומר, הגימטריה של הפסוק הזה זה אליהו בן שלמה זלמן בן יששכר דוב, זה גימטריה ויהי בשלם סוכו ומונותו בציון. וזה היה פסוק שהיה חביב מאוד על הגר"א, ועל זה הגר"א, תסתכלו כאן בכל התור, אומר, ונודע למסגר דבר רבנו, שתי המצוות שהאדם נכנס בהם שלם בכל גופו, אין סוכה וארץ ישראל, ורמז נתן לזה בפסוק, והיא בשלם סוכו ומונתו בציון, והוסיף, סוכה מצוותה תעשה ולא מן העשוי, אף ציון כך, וכאמור במדרש על פסוק, הובא לציון גואל, כל זמן שציון אינה בנויה, עדיין הגואל לא בא. רוצים משהו שיהיה גואל, צריך קודם כל את הציונות, צריך קודם כל את תעשה את ולא מן העשוי. שקוראים דברי הגר"א אלה, הוא אמר כאן תרדי דסתרי. כי מה זה, מה הוא רוצה לומר בזה שסוכה וארץ ישראל הם מצוות שאדם נכנס להם בתוך כל גופם? אז יש איזה ביטוי חסידי כזה, זה שתי מצוות שאדם נכנס אליהם עם הבוס במגפיים, כן? שזה בעצם אדם יורד עד לקרקע. אבל בגר"א עצמו, מביא משמו שאומר שזה בעצם שתי מצוות שלא אני פועל אותן, אלא אני נפעל בהן. נכנס להם כל גופו, הכוונה, יש כאן איזשהו אור גדול שעוטף אותי, אני מחזיק את הלולב, אני מחזיק את השופר, אבל הסוכה עוטפת אותי, ארץ ישראל עוטפת אותי, שזה בעצם בא לומר, זה מצוות כאלה שאנחנו בלויים בהם, אנחנו מתבטלים בתוך האור הגדול המקיף הזה של שתי המצוות המיוחדות האלה. מצד שני, אומר הגר"א, שתי המצוות האלה הן דווקא לא הפסיביות וההתבטלות, אלא הן בחינת תעשה ולא מן העשוי. אז יש כאן בעצם איזשהו עוד מתח נוסף, שהאם אנחנו מדברים כאן על צד פסיבי, התבטלותי, או על צד אקטיבי. וזה קצת מזכיר את ההפטרה שקראנו בשתי השבתות האחרונים, כן, חלק מסדרי הגאולה, אתם יודעים, זה חידוש של הרב לצל, שכאילו בעצם, כאילו אנחנו לפני שבועיים היינו תמימים, קראנו את הסידור ואמרנו, טוב, הפטרה היא הלא בני קושיים, ולא שמנו לב שבלוח אומר הפוך, עד פתאום השבת קוראים ורואים שהלוח אומר בעצם שהשבת צריכים לומר הלא בני קושיים, וככה הרב הניג בדור של הגאולה, שחוששים לדעת רב אליעזר שלא מפטירים בעודת ירושלים את אבותיה, ובדור של הגאולה קוראים שבת אחרי שבת הלא כבני קושיים אתם לי. זה באמת, כשאלו אותו את הרב לצל, מה, איך אפשר לקרוא שבת אחרי שבת? אז מאיפה הוא הביא ראייה שאפשר לקרוא הפטרה שבת אחרי שבת? מפורים משולש, כן. שמפורים משולש קוראים שבת אחרי שבת את מחיית המלאק. אז בהפטרה שמה יש עוד פעם את הביטוי סוכה כאן. כן, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. ואנחנו יודעים את דברי הזוהר הקדוש שמוזכר בעין יעקב, שמביא את הסתירה, שהרי כמה פורקים לפני כן בעמוס כתוב, נפלה לא תוסיף קום בתורת ישראל. מה כתוב ביום ההוא? הקים את סוכת דוד הנופלת. אז יש את דברי הבבלי, ומה שהוא אומר בשם הרבה, שהוא מפסקים את הפסוק הזה בצורה אחרת, אבל הזוהר אומר כפשוטו, טוטולוס, נפלה, לא תוסיף קום בתורת ישראל. זה מכה שאין לה רפואה, אלא היא לא תקום מעצמה. אבל קודשם ריחו וכל חיליו יבוא ויקים אותה מאפרה בעיקר סגי. שזה בעצם לא עם ישראל יגאל את עצמו, אלא הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מלמעלה. הרב זצ"ל בעוד התחילה למדבט, נראה שהוא פרש את הזוהר הזה, ודייק דיוק חשוב בזוהר הזה. כתוב, לא קודשם ריחו, אלא קודשם ריחו וכל חיליו. מי זה החיילים של הקדוש ברוך הוא? חיילים של הקדוש ברוך הוא זה אנחנו, זה עם ישראל. אז בעצם, מה אומר הזוהר? לא עם ישראל יושיע את עצמו, אלא הקדוש ברוך הוא עם החיילים שלו יושיע את עצמו. אז בעצם, זה כן אנחנו, כן? זה מה שהרב לצל מחדש בפסקה. עיקר הגאולה היא בתוכיותה של כנסת ישראל. זאת אומרת, יש בעם ישראל שתי מדרגות בעם ישראל. אם אתה בוחן את עם ישראל מהצד המודע שלו, מהצד הגלוי שלו, אחרי שהיה שבע כזה גדול, אין סיכוי לצד המודע שלנו לעורר מחדש את כל תהליכי הגאולה. ודאי לא מתוך מבט חול, כמו שהרב זצה כותב באגרות, שכל החזון של הרצל, העוגה הצרה של הרצל, קטנה היא בשביל בכלל לעורר כל מיני סדרי גאולה. אנחנו יודעים שהרב אומר אפילו שיכול אפילו להעמיד עם חי, אבל הוא אומר יותר חריף, גם שהגרא ותלמידיו מנסים לעלות לארץ, ושהבעל שם טוב מנסה לעלות את תלמידיו לארץ, גם זה, סליחה, תלמידיו של בעל שם טוב מנסים לעלות לארץ, גם זה לא מצליח, כי הפסוקים אומרים, לא למענכם אני עושה, אפילו צדיק לא יכול להגיע לקרסולה שקראתי את ישראל, לא יכול לבנות גאולה, כמה שנמיד את הדברים, אם הכל בא מתוך המודעות הגלויה שלנו, אלא שסדרי הגאולה הם בעצם באים לא מתוך המודעות שלנו. כמו שאושע מקוטנה אמר, שרק ברגע שהגאולה באה אצל הצדיקים, אצל הבינונים, ואף אצל הפחותים שהם מלבותם, זאת אומרת זה בא מהאינסטינקט העמוק, הפנימי שבנו. והאינסטינקט העמוק הפנימי שלנו, זה בעצם כל חיליו. כי בוחנים את עם ישראל לא מהצד הגלוי שלו, אלא מהצד החיילי שלו. חיילים, השנה הבנו מה זה חיילים. חיילים זה בעצם מדרגה כזאת, זה מצוות מסירות נפש, שהיא מצד אחד, היא מצווה, היא כאילו פעולה בחירית, אבל היא מצווה שהיא כל כולה לא בחירית. אדם שפוי, לא יכול למסור את נפשו. אדם ששולח יד בנפשו הוא לא שפוי. אבל שעם ישראל מוסר את נפשו, זה בעצם אומר שעם ישראל בצורה עמוקה פנימית, זה עיקר הגאולה, היא בתוכיותה שקראת את ישראל. יש בתוכנו DNA אלוקי. איך ההפטרה התחילה? הלא כבני קושיים אתם לי. מה זה כבני קושיים אתם לי? מהרד ואלי מסביר, כמו שקושי, ה-DNA שלו זה שהוא קושי. עכשיו זה פדיחה, לא נעים לו. אז הוא צובע את השיער, עושה כל דברים מסוימים, אבל פתאום נולד לו בן, וכולם רואים שזה לא יעזור לו כלום. ה-DNA שלו שהוא קושי, ואם קצת יורד גשם, אז אפילו גם כל הצבע של השיער יורד, ופתאום מתבר מי הוא זה. אז ככה קוראים את הפסוק. הלא כבני קושיים, אתם לי. ה-DNA שלכם זה שאתם לי, וכמה שתנסו להתחמק מזה, כמה שתנסו להסיר את הדבר המסיים הזה, פתאום זה יבוא לכם. וזה ביום ההוא, אקים, קוד שמריחו וכל חיליו, יבואו וישיגו אותם מאפרה בעיקר סגי. זה התנועה המיוחדת הזאת של מסירות נפש, שאנחנו תמיד מזכירים בדברי התניא, שאפילו קל שבקים של ישראל, שאם יגידו לו, תבטל את שם ישראל, הוא לא יהיה מוכן, ירצה למסור את נפשו. ותמיד אנחנו מזכירים שאנשים צדיקים אומרים, טוב, זה היה בתקופת התניא, שכולם היו דוסים. היום, נו באמת, תגיד לאדם תחל לשבת למסור את נפשו, אז כולכם מוזמנים לבוא אותי, לעלות לרגל 3 פעמים לשנה, לכותל, לצומת גולני, לכל המקומות, לראות איך צעירי ישראל צועקים, אני נשבע, וההורים שם ממש בתחרות, בדחיפות, דוחפים מי, איפה נראה את הילד שלו צועק, ברבק אני נשבע למסור את נפשי לעם ישראל, ועושים את זה כמו הוצאה סלוחיה למרתך עם צה של הלרב, מוצאים ככה באמת, האשכנזים מגיעים רק עם בורקסים, הספרדים מוצאים קוסקוס, מוצאים בשר, שמחים מעם ישראל והדבר המסיים הזה, זה משהו עמוק, עמוק שקיים בנו, זה משהו בלתי נשלט שקיים בנו, זה משהו כזה שלא אנחנו מקימים, הקדוש הוא מקים. גאולה ראשונה, הכל מלמעלה, אתם תחרישון. גאולה שנייה, הכל בא מצידנו. גאולה שלישית, זה אני והוא הושיענה, זה הקדוש הוא שחל בקרבנו. זה בעצם הבחינה הזאת שהגר"א חידש, שהוא סוד הגאולה, והיא בשלם סוכו, שאנחנו בלויים לגמרי במשהו כזה, אבל הוא כל כולו מצד שני, תעשה ולא מן העשוי, הוא כל כולו, כל מעשינו פעלת לנו. הסדר המיוחד הזה של והיא בשלם סוכו, ומעונתו בציון, הוא בעצם קשור לפסוק הקודם לכן. נודע ביהודי אלוקים ישראל גדול שמו. כן, במדרש כאן שוחרר תור אומר, מה הכוונה נודע ביהודה אלוקים, כמו שמענו אלוקים לדעת הדין? אז המדרש אומר שכאשר כל עם ישראל היה על הים, אז כל עמים מדיינים זה מזה, והיה כל מיני זה, היה שבא נחשום על מידיו, והחליט לקפוץ אל המים. אז לפיכך זכה יהודה למלכות, שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, מטעמה משום דעיה רב ונוס. הווי נודע ביהודי אלוקים בישראל גדול שמו. מכיוון שבעם ישראל יש את הכוח הזה שנקרא יהודה. יש את הכוח הזה שהוא, כמו שרמזנו מקודם, קשור אל הנקודה של קריאת הקודש באומה. הוא זה שמעורר בעם ישראל את המקום הזה של המסירות נפש. אז שנחשוב בן אדם קופץ, פתאום אתה מבין איך כל עם ישראל קופצים. וחשוב להדגיש ש... גם בסיפור של קריאת ים סוף, כמו שהשפת אמת אומר, האירוע לא היה של צדיק אחד, נחשום בן אדם שקפץ. הוא מדבר מהפסוקים שזה אומה שלמה שמסרה את נפשה. הרי היא הייתה לא צריכה בכלל להיתקע מול ים סוף. מארץ גושן להגיע למדבר סיני, אפשר לעבור דוח. אבל שהקדוש אמר להם, וישובו ויחנו על פי אחרות, פי אחרות, השפת אמת אומר, הם היו בפתח של החירות, הם יכולים כבר לרוץ החוצה, כל עבד שבורך מהכלא, יודע שהימים הראשונים זה קריטי, כמה שאתה לברוח, ופתאום נגד האינסטינקט האנושי, עם שלם חוזר אחורה, כי הקדוש הוא אומר להם לחזור אחורה, אז עם שלם פתאום במסירות נפש אדירה, מתאר למה הוא קיים, וקדושי העליון של מלחמה שלנו, שאנחנו, אני עדיין ככה, בטלטלה, הייתי אתמול בהר הרצל, וואו, איזה רוממות, איזה גודל של אותם החיילים, אותם המשפחות שאליהם קשורים, אבל הם בתים אומה שלמה, כן, לא מדבר רק על ה-300,000 החיילים, עם כל המשפחות שלהם, עם כל מה שנמצא סביבם, אומה שלמה שבאמת מוסרת את נפשה, אבל זה מתגלה דרך נודע ביהודה, שמו, נודע ביהודה אלוקים, בישראל גדול שמו. והפסוקים גם ככה בהמשך הסתוללו אבירי לב, נמו שנתם, ולא מצאו כלשך על ידיהם, באלקוד שמעוני אומר דבר מבהיל, מי זה אותם אבירי לב? אומר זה משה ואהרון, שברגע שהיו מרגלים, ניסו להציע את דיבת הארץ, ולהחליש את עם ישראל, אז פתאום משה ואהרון לא ידעו מה לעשות, עד שבא כלב, ככה אומר אלקוד שמעוני, משבט יהודה, ואמר, אלון נעלה כי יכול נוכל לה, שבא פתאום כלב, ובעצם הכוח, המיוחד הזה של מלכות יהודה שמעורר את האמון המיוחד הזה, אז הוא חוזר ומשיב את הכוחות האלה שישברו את כל רשפי קשת וישברו את כל הסדרים החיצוניים. כמו שבעצם רמזתי מקודם, מסירות נפש זה כולו מצידו וכולו מצידנו. ומסירות נפש, כמו שרמזתי בתחילת הדברים, זה כולו אהבה וכולו יראה. כשאתה שומע מסירות נפש, אתה בצורה פשוטה חושב זה מקוטלג עם המצוות של היראה, של ההתבטלות, שיש דברים שבהם אדם צריך לבטל את עצמו של הקדוש ברוך הוא. אבל הספרדים שבינינו ילמדו אותנו שבסידור התפילה שלהם שכתוב הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אז אנחנו חושבים באהבה חיבוקים, נשיקות, דברים כאלה. כאן, נכון, כתוב, הספרדים, כאן צריך לכוון אדם את עצמו לארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, ערך חנק. זה באהבה. אבל כנראה שהסודים הספרדים קראו את זה אחרת את התפילה. אולי אני חושב, הוא מביא גואל בני בניהם למען שמו, לא איך הוא מביא, אלא למה הוא מביא. באהבה. כי הוא רואה איך עם ישראל אוהב אותו. כי הוא רואה איך עם ישראל מוכן, עליך הורגנו כל היום, איך עם ישראל מוכן לעשות את הקוף של הקדוש ברוך הוא. אז בסירות נפש, זה מה שכזה שהוא אלוקים, זה עירה, אבל זה שיא אהבה. וזה בעצם איך הנורא הופך להיות נאור, וארץ יראה ושקטה. אנחנו יודעים בעירת הרוממות, אל מול אותם קדושי עליון, שהשנה אנחנו ככה קצת חווינו אותם, אבל אנחנו עובדים דרכם, איזה אור גדול, כל האומה כולה קשורה, ואיזה אור גדול פנימי קיים. אני אתמול, עוד נהיה למצא כאן, אתמול בשיעור שדיברנו, אני זכרתי שאת הדבר הכי חשוב לא אמרתי. אני דיברנו, האם, מה יותר לצאת למלחמות, אם אין לנו אורי ויתומים, והיה לנו החווה לדברים האלה. הבאתי את השיעור לשבוע שעבר לתלמיד שלי שגם נהרג במערכות ישראל ובן דוד של עותניאל שכטר. אז בסוף השיעור אבא של עותניאל מרים את היד ואומר, הבאתי את כל השיעור, אבל יש לי קושיה לא הלכתית. איך אפשר, אומר, אבל בלב זה לא מתשב לי. לא הגיוני שכל החיילים האלה זה רק מדה וזקה, זה לא מסתדר לי. ברור לי שהם קשורים למה שעובד את הגדול. ואני, אחרי השיעור שהייתה את הצפירה שתי דקות, הרגשתי, וואו, נכון, יש הורים ותאומים אחרים בדור שלנו. לא צריכים, כמו שאמרנו את הערבים, אלא ההורים ותאומים שמצא ליבנו, הלב של הדור שלנו זועק, משהו בתוכנו זועק, שאנחנו לא באים עכשיו בתור פרוטים. יש כאן משהו אלוקי, משהו גדול, משהו הרבה מעבר אלינו, הוא זה שמוביל את הדברים האלה. ואני רוצה להביא עוד פירוש, שהזכירו מפרשים על הפסוק הזה, והיא בשלם סוכו מנתו בציון. סוכו זה סוכת הרי, מונתו זה בניין קבע. המפרשים אומרים ששלם, הזכרתי מקודם, זה בעצם איך שמלכי צדק, איך שאומות העולם קוראים לירושלים, כן? ג'רוסלם, נכון? לא ג'רושלים, כך אומרים באנגלית. כי הם עדיין תקועים עם הביטוי הזה של הסלם, כן? אז ואי בשלם סוכו ומונותו בציון. יש שתי שלבים בגאולה. יש שלב שהגאולה היא עדיין ארעית, וזה עדיין בקומה הזאת שיש מגע לאומות העולם איתנו. ומעונתו, אבל איפה המעונה שלו תהיה? כאשר יתגלה שם ישראל על הדבר הזה. והדברים קשורים לדברים המבילים של דברי הרב חרל"פ במי מרום, פרק י', שאומר הגאולה העיקרית איננה רק זו שמפטרת את ישראל מן הגלות. גאולה זה לא רק שאנחנו לא בגלות, אלא היא גילוי אור חדש. כאומרנו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. אור מבעיק, נורא ונפלא כזה, אשר כל הנמצא בהוויה מכבר, אינו כלל בערך מסגבות האור ההוא. זה בעצם העולם הולך לבקוע לאור כזה גדול, אור כזה חדש, שמעולם לא היה אור כזה בעולם. אז זה לא רק בתוך המערכת שהייתה מקודם, איזשהו מקלט בטוח, איזשהו כל מיני דרכים, דברים מסוימים שהיו אלה, בדיוק כמו שקראנו בהפטרה, שככה באמת אנחנו בעבר ביארנו, שחזקיה לא אמר שירה, כי הוא לא הסביר מה זה באמת הגאולה. אז ישעיה במקומו אומר, גאולה אמיתית זה בגר זאב עם כבש, לא יריעו ולא ישחיתיהו, הוא מלאך, זיהה את השם, זה משהו אוטופי, זה משהו שאתה בכלל לא מסוגל להביא את הדבר הזה, זה האור הגדול של הגאולה. הוא אומר, הרב חרדה, ולזאת, אי אפשר שנזכה אליו עד שום מגע ומסע איזשהו עם העמים, עד רבה, כל נגיעה איזשהו וחלק כלשהו מצדם, פוגמים את הגאולה ומגבים בעד גילוי קודשה. אם הגויים יהיו שותפים לגאולה שלנו, הם ירדידו אותנו, הם מנסים לסייע לנו, אבל הם שותפים, הם נותנים מניות לגאולה הזאת, אז הגאולה הזאת נשארת גאולה קטנה. לזאת, לפעמים מצבים מביאים שיש סיוע לישראל בפתאום הנגלות גם מצד העמים. לפעמים, אז אמרו בגויים הגיעי לעשות השם לעשות עם אלה, אחר כך הגיעי לשם לעשות עמנו, צריך את הצהרת כורש, כמו שהאור שמח אומר, במשך חוכמה, שצריך בשביל להסיר את פחד השבועות, צריך את הסכמת אומות העולם, צריכים כל מיני סיועים שמקבלים מאומות העולם, אז לפעמים צריך את הדבר הזה, אומר אב חלף, גם מצד העמים, הרי זה מבחינת חיל בלה ויקנו. באיזשהו שלב מסוים, אנחנו צריך להקיא את הדבר הזה. נבלה אותו רק לימים ושונים, על שלב מסוים, אנחנו כבר לא נצליח לעמוד בדבר הזה, נצטרך להקיא את כל מה שקיבלנו ממנו. כשמגיע, זה המשפט המביל, תו גילוי הגאולה, כשמגיע השלב האמיתי של הגאולה, מקים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם, והעמים חוזרים בהם המעשיהם שעזרו ועשו לישראל, ונפרחים לרודפים. מתי אנחנו יודעים שהגאולה עוברת שלב? באותו רגע שבו הגויים אומרים, אנחנו מתלבטים אם להמשיך את הסיוע או לא להמשיך את הסיוע, ובאוניברסיטות האקדמיות הנאורות שם, הם פתאום אומרים, מה זאת עשינו? מה קורה? איך המפלגה הדמוקרטית בכלל סייעה לעם ישראל? ופתאום כל העמים שסביבנו והידידים הטובים שלנו הופכים ממש להיות רויטפים שלנו ומצירים את צעדינו, זה מלחיץ. הרב חלף שמח, וואו, זה מתחיל לקרוא. סוף סוף אנחנו מתחילים להקיא את כל הפרוטזות האלה של אומות עולם מקרבנו. הרב חלף אחר מסביר דרך הדבר הזה, שזה כל הסוד של קריאת ים סוף. אני אגיד קצת דברים שהוא לא אומר, רק, אבל נראה לי, זה מאוד מבואר על פי דבריו. אחד מהדברים שתמיד מטרידים בספר שמות, זה למה משה רבנו שבא לפרעה, ומבקש מפרעה את הבקשה, למה הוא בא בצורה כזאת עלובה וגלותית? הוא אומר, תן לנו 3 ימים לעבוד את השם. לא נעים, זה כמו שבן אשם מקשים מפקד, תן לנו איזה קצת זמן לתפילה ככה בתוך כל המעמסה הזאת. תן לנו, ככה עם ישראל בעצם רוצה, 3 ימים. חמשוש, חמישי יצאו, חמישי שבת, תן לנו איזשהו חמשוש, ואנחנו ישר רק חוזרים לעבוד אותך. וכל המסע ומתן זה לא רק בהתחלה, עד מכת חושך. עד מכת חושך, הם שואלים, אישה מתראותה, ובעצם המסע ומתן מתפצץ במכת חושך, כי יש ויכוח אם אף אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ובינינו זקנים נחולות, באמת, משה רבינו הרי יכל לבקש את הכל. עכשיו תגידו, טוב, פרעה לא יסכים לכל, אבל פרעה הרי מזמן, אם לא שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, היה נותן את הכל. כבר המצרים אמרו לו כבר במכת הרבה, הטרם תדע כרדה מצרים, אז למה לא לדבר בגדלות? הרב חרלב כאן, אני רוצה, פעם ראשונה שאני הבאתי את הסוגיה הזאת, הוא אומר, משה רבינו לא רוצה שמי שיהיה חתום על הגאולה הזאת, זה האסכומה של פרעה. פרעה, אתה רק הסטארטר. אתה נותן לנו את החופשונת הקצרה הזאת רק כדי להתחיל להאיץ את התהליכים האלה. אבל אני בחיים לא רוצה ממך שאתה תהיה שותף אל הדבר הגדול שנקרא חירות עולם. אבל עוד יותר מזה, כי זה אסור מלכודת. כי אחרי 3 ימים שפרעה פתאום רואה שעם ישראל הולך ולא חוזר, אז פתאום אומר, מה זאת עשינו? כי שהלכנו את ישראל ועובדנו. וישור את רכבו, ואז מתחיל להילחם בעם ישראל. מה הפסוק אומר, אתם זוכים, וישור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה הקשר של הפסוק הזה? סתם, תקוע באמצע. אומר הרב חרל"פ, עד שלא היה את הדבר הזה, בני ישראל לא יצאו ביד רמה. הם היו כפופים. פעם ראשונה שישראל יוצאים ביד רמה, זה שמצרים אומרים, מה זאת עשינו? פעם ראשונה שעם ישראל באמת מתרומם, שהגאולה הופכת להיות גאולה באמת באור הגדול שלה, זה בעצם חיכינו לרגע שפרעה יגיד סליחה, אולי כל התוכנית הזאת הייתה רק כדי שהוא ייתן לו את הפוש הראשון, אבל שבסוף שלו יגיד סליחה. ואני בהקשר המיוחד הזה, האור הגדול זה כן משהו, תסתכלו על זה, אחרי כן שנפח לבא פרעה ועבדיו תורים איפה שיש את הרווח אלא לומר תלתו ראשון אצלם עבדנו וטוב אחרי בני ישראל אז נקיים בבני ישראל יוצאים ביד רמה ורק אז זכו לאור גדול שנגלה למעבורם וכך אומר בשורות האחרונות שזה יהיה גם בגאולה האחרונה שגם אז רק אחרי שהם ירדפו אחרי ישראל רק אז יבוא על שם ועל משיחו אז תהיה מלחמת גוג ומגוג וזאת השם תהיה בהכוונה למלחמת רפיח אנחנו נסתפק באירוע המסוים הזה שבזאת השם יהיה בקרוב וכן כמו שאתם יודעים רפיח כתוב רוח הולכים מרחפת בפנימית אומרים מרחפת שהרש פחד ניצוצים שמתו בבריאת העולם וכל תפקידנו לגול אותם אז ברפיח גנוזים אותם רפח ניצוצים שבזאת השם עוד ייצאו ויפלו על ישראל והיה ישראל כולו קודש והתגלה משיח בדוד הדברים האלה של הרב חרל"פ לא מטילאו אמר אותם זה כתוב גם בספרים הפנימיים של הגר"א, אבל יש לפחות ספר חיצוני גלוי של הגר"א, בכל התור הסתכלו, על פי רבנו, אם לא זכו, תתחיל התחלתא דגאולה באיתורתא דלתתא, כמו שהיה בימי כורש, בימי בית שני, מסריתא דשמאלה, היינו במידת הדין, שמאלתא ותירושי, ותהיה בראשון מחי האומות, ואחר כך תבוא שלמות הגאולה, מסריתא דימינה, שתהיה בימי החסד. הוא בעצם מתכוון לגמרא המפורסמת שכולנו מכירים. אני גם קצת במוחות, אבל דווקא תיזהרתם במוחות, אבל איזה תרצו את המסנדרין. אתם זוכים, מסנדרין יש את כל הצדיקים הגדולים, שאומרים, יהיה איתי ולא אחמיני, תבוא הגאולה, אבל זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, שלא ברור שאני אחזיק מעמד בגאולה הזאת. אז הגמרא שם שואלת למה? אם בגלל צרות הגשמיות, בגלות אין צרות יותר נורות, אם בגלל צרות רוחניות, אז גם זה יש הרבה הרבה צרות. אומרת הגמרא, אלא שמה יגרום אחית. מה הכוונה? אז מצטים כנתן את זה כנתו מה כמו בחות. עד אמר מכה השם זו זו כניתה. עד אמר השם זו ביה ראשונה. עד אמר זו כניתה זו ביה שנייה. מכאן הוא רחמים. רואים לישראל לעשות להם נס בימי עזרה. כדר שנסה להם בימי ישע בינון. אלא שגם אחית. אני עד לדברי הגרא אלה. תמיד שקראתי את הגמרא, לא שמתי לו לרשי. פשט הדברים. היה צריך להיות אויטות ומופתים, קריאת ים סוף, כל מיני ניסים מדהימים, שהוא גם בגולה השנייה, בגולה השנייה באה בדרך הטבע, אוי ואבוי ולא בדרך הנס. כן, הרב הגיע את השנג צועק, שגולה שבאה דרך הטבע היא גבוהת גבוהות, אז למה זה אנחנו אומרים שלא זכינו לנס? רשי מסביר פלא פלואים. רואים לעשות להם נס, לבוא ביד רמה. זה מה שהיה בגאולה הראשונה, שלא הייתה בגאולה השנייה. אלא שגם אחרי זה, ולא הלכו אלה ברשות כורש. הנס זה הניס הזוטה של הרב צבי יהודה. היה רואים לעשות להם נס, הכוונה זה נס להתנוסס, זה שעם ישראל יצא בסקיפות קומה. אגב, מה זה יד רמה? זוכרים איפה כתוב בתורה יד רמה? והנפש אשר לא תעשה ביד רמה. יד רמה זה בחציפות ובלאחיס. יד רמה זה מקום כזה שבו עם ישראל לא נחמד לעמים אחרים. כן, ראש ממשלתנו, שבוע שעבר, שאמר, אני חזור עוד מעט את זה, אבל הוא אמר את הדברים, והוא לא הסתפק מה זה בעברית, הוא רוצה להיות חוצפן, הוא רצה לדבר פונק אל מול הגויים, אז הוא חזר דברים אלה באנגלית, שישמעו את זה ממנו. וכך אמר, ואני לצערי לא יכול להגיד באנגלית, אז אני לימד, רק שזה שווה ללמוד אנגלית. אני נשבע, אני נשבע, שגם אם מדינת ישראל תישאר לבד, וכל תומכיה יעזבו אותה, אנחנו נלחם בציפורניים, ויש לנו ציפורניים חדות מאוד, ונדאג לעצמאותינו. ואתמול, אני לא עכשיו בא, לא שמשתנו רק ביטוי לעם ישראל, אתם ראיתם, יש חייל מושיקו היה ביחד עם הבן שלי בסדיר, ש... קרה ב-RPG לפסור שעליו כולו נשרף, לא נשאר ממנו את התפילים שגם אני יש עדיין ריח של השרפה, ואם יש לו ביקשה מראש ממשלתנו שיניח אותם, עכשיו אני לא מדבר בסיפור של חוזר בתשובה. זה ככה, זה לא טוב להתאמרות מה שאני אגיד עכשיו להגיד. זה לא, והנה כבר ביבי ניצל מהכללה של קרקב דלום על התפילים. ביבי הניח אותה ואמר ככה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך וראו מכה. לקח את התפילין למקום המגדיל, למקום הגדול. ואם מדברים באמת על החוצפה, על יד רמה, אז סיפרו לי הילדים שחברת כנסת שלא נזכר את שמה, אמרה שארצות הברית אימה לאנושים להיכנס לרפיח, הם לא יתנו לנו טילים מדויקים. אז היא אמרה, הכי טוב, אנחנו צריכים טילים מדויקים, צריכים טילים לא מדויקים, שעשו את כל מה שנמצא בעזה. זה העוז המיוחד שהקדוש ברוך הוא בסדרי המלחמה האלה שלנו, אבל זה, אני אומר, זה תהליך שכל עם ישראל עובר עכשיו. כל עם ישראל פתאום מבין, זה משהו קיומי, אין מה לעשות, אנחנו כבר לא יכולים להישאר נחמדים. והתהליך המסוים הזה מסיר עול גויים מעלינו, ובונה בנו, כמו שאומר, כן, כמו שאומר הגר"א, כמו שאומר החלפ, את האור הגדול של ישוע, שזה בעצם מה שגם הבאתי בפסיקתא, שרבי יצחק אומר, למה לא שרתה שכינה בבית שני? כי היא נמנתה על ידי יפת. אבל בית ראשון שנמנה על ידי שם, ככה הפסיקה קוראת את הפסוק, ליאף תלוקים מיפת, והוא ישכון בלי שם, לא הכוונה, כמו שאתם אומרים, שצריכים גם את יפת ולי שם, לא, הפסיקתא אומר, ליאף תלוקים מיפת, אבל הקדוש הוא לא ישכון באף מקום שבו יש איזשהו צד מסוים של היפיפיות הזאת, והוא ישכון בעלי שם, הוא רוצה את הצד הטהור שלנו, את הצד העצמי המיוחד שלנו, והדברים מתכתבים מדברי שלמה קרליבך, שמאיר, למה בלחדוי די נהגו ישראל, לומר את כל הבתים הראשונים במנגינה שקטה כזאת, רגועה כזאת, יש כאלה שממש ככה יכולים לחדודי לקראת ספסל אפילו להירדם, שצריך לומר להם, התאוירי, התאוירי, לעורר אותם בתוך הדבר הזה, ופתאום באיזשהו בית, ארבע הבתים האחרונים, פתאום הכל מקבל פתאום מנגינה מג'ורית כזאת, שמחה וצהלה. הוא אומר, כי ברגע שעם ישראל לא תאבושי ולא תקלמי, שעם ישראל לא מתבייש בפני המלגים עליו, שחי את עצמו, אז פתאום הגאולה פורצת למקומות גדולים מאוד. ואני אומר דבר רב שלמה קרליבך כדי לחבר אותם דברי רבינו הרב צבי טאו, כן, חיבורים מיוחדים אני עושה היום, שהמשך עליך ידידי, זה ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. כמו שהגר"א אומר, יש את הצד הראשון של הגאולה, שהוא בא בסרטא דשמאלה, ששמאלו תרת לראשי, שצריכים כל מיני תימוכים מאות העולם, אבל יש את הסרטא דימינה, שאז עם ישראל עומד בימין השם רוממה, לא גאולה שמאלנית כזאת, אלא כזאת שבאה מתוך רוממות גדולה של עם ישראל. ומה כתוב? ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. מה ייתן כוחות? הקדוש הוא דוחף אותנו, את עם ישראל בשנה האחרונה, בכוחות המסורות נפש שלנו, דוחף אותנו למקומות הגדולים האלה. אבל מה ייתן לעם ישראל את הכוחות לעמוד בדברים האלה? אז זה מה שהרב כותב, וקובץ זה נרשת את דבר הפסקה שהרב טאו לימד שבוע שעבר, בעניין אומה והארץ לכל ערכיהם צריך שיבוא מכוחה של הערצה, באותה מידה של הגדלות של החשיבות הרבה לישראל יותר מכל מעשים. הכוח הפועל הוא התוכן המעריץ את המטרה. והרצה של האומה, והרצה של אז מוכרת ילבוא מתוך הקודש, ומסוד הקודש, אין מצב לגאולה בלי שיהיה בהרצה. הרב כאן מדבר לא רק על שלב השני של הגאולה, הוא אומר גם השלב הראשון של הגאולה. אם הרצל היה בא רק עם החזון ההגור שלו, הוא לא מצליח לשווק איזה כלפי חוץ. כן, יש את הסיפור, לא נחזור עכשיו עם נורדור, אתם מכירים, עם הילד הזה שבא אליו, מכירים, לא מכירים. מה זה? קצרה ממש. אני לא, אני מקווה שאני יודע לספר את הסיפור טוב, שהיה איזה, בא אליו, הוא היה, נורדור היה בהתחלה רופא, כן? ובא אליו מטופלת, כאילו, אמא עם ילד קטן כזה, משפחה חרדית כזאת, הוא יותר רק ראיתי אותם, כעסתי עליהם, כאילו רק ראיתי אותם, הפרזיטים האלה, אלה שלא עושים כלום, בגללכם כל המצב של יהודים נראה ככה, בגללכם כל המסולים אותנו ככה, הוא חשב בליבו שהוא התחיל את הטיפול, ואז הוא ככה, אמר, ראה שהוא כבר יותר מדי כועס, אז הרגיש שזה לא נעים ככה, אפשר לטפל בטופל הזה, או בעלי ילד שאל אותו בנחמדות, מה למדת היום? אז הילד אומר לו, למדנו פרשת ויחי. הוא אומר, מה למדת פרשת ויחי? הוא אומר ששם כתוב, ואני בבואים בדן, מתה עליי רחל בדרך. והוא אומר, הילד משאיר אומר, וראשי אומר, מה הקשר בין מת עליי רחל בדרך, ואז הוא מביא את מה שרחל שמכה על בניה, שקברתי אותה בדרך, כי ידעתי שעם ישראל יגלה, ובזכות רחל אמנו עם ישראל יגל. נודו אמר, אני התחלתי לבכות, ככה נודו אומר, אף פעם לא שמעתי דברים כאלה. אמרתי, וואו, מאותם אנשים שנראה ביניהם כל כך עלובים, אבל הם, יש להם את הלחלוכית הזאת של, של כל דור של רחל אמנו, רק מהם זה, ואז אומר, הרמתי טלפון להרצל, אמרתי, אני מצרף אליך. כי בהתחלה אתם יודעים, נודו בכתבי שלו כתב, שבהתחלה שהרצל דיבר אותו על דברים האלה, כתוב בימן שלו, שהוא אמר, יש לי חבר, יש לי חבר שבחודשים האחרונים אני צריך להרגיש שהוא קצת איבד את הדעת. מדבר דברים מוזרים, הוא פשוט רוצה להקים מדינה, לא יודע מה לעשות עם החבר הזה שלי, איך להגיע אותו, לטפל אותו, אבל שמע את הדבר הזה, והסיפור הזה זה בעצם הסיפור, כי מה באמת נתן לעם ישראל לא רק את המוטיבציה לעלות, אלא את המוטיבציה העמוקה לסבול, אף על פי שמצא הוא אומר לי, מה נותן לכל עם ישראל לסבול את כל הסבל הזה, הוא יכול להגיד הרבה מילים, אבל בפנים, כי הוא מבין שמדינת ישראל זה וואו, מדינת ישראל זה משהו גדול, כי יש לו הרצה, והרצה הזאת, הרב אומר, זה רק הרצת הקודש, היא זאת שמחיה את הכל, ושם ישראל ירצה לפרוץ, לרקוד את הים מן שמאל, תפרוצי, ואחר כך בואי קלה, בואי קלה, אז הוא חייב את המרכז הזה של תחיית הקודש, היא זאת שתפרוץ ותחיה את הדברים. אני יודע שאני קצת נאיבי בכל מה שאמרתי, התלהבתי מאיזשהו משפט וחצי של ראש ממשלתנו, ושבוע הבא, פתאום אם היו לו אותי, יהיה קצת נסוגות, תסתכלו עליי, אני אתבייש לעבור כאן בישיבה הזה, אבל תאמינו לי שככה עם צירי לידה, דברים נדחפים, אחר טיפה נסוגים, אבל התהליך התחיל. מה זה איך?
זה בונה תהליך, ירם.
איך, איך?
זה בונה תהליך.
כן, בדיוק. אני, בתיבת השנה בא אליי ידיד שלי, ראש ישיבה, אמר, אז פתאום כולם קלטו שמדינת ישראל בנויה על מלחמות של חודש, ואחרי חודש, אז כבר לאט לאט עוזל תחבושת, ומתחילת המלחמה, היה כמה שלבים קריטיים שהיינו חייבים את התספוקת שתבוא לנו מארצות הברית שתזיל אותנו קדימה. אז ראש אמר, אז ראש ישיבה אמר שזה הרבה לימוד זכות, שהוא פתאום מבין על כל מיני ראשי משלטנו, כי באמת אין מה לעשות, אנחנו תקועים, אבל אומר, אבל אני צריך לעשות חשבון נפש, איך השנה, אני אומר, ביום העצמאות, ירגוג את יום העצמאות, אנחנו הקטעי, עבדי החשברו שנה, אנחנו עדיין תקועים בהם. אז קודם כל להרגיע, גם שהרמב"ם אומר שחזרה מחוץ לישראל יותר מ-200 שנה, בתקופת החשמונאים, גם אז, מי שמכיר את ההיסטוריה, זה לא היינו מה שבא לנו. היינו מאוד מאוד תלויים במלכות רומי, רק ידענו בחוכמה לעשות, כמו שהגמרא אומרת על אורדוס, שבנה את בית המקדש, נכון, אז באו אליו אחר כך חשובי רומי ואמרו לו, בתר, דאבדין, אחר מתמלכין, אתה נכנס לרפיח, אחר כך אתה מבקש את האישור, אז זה דבר שזה חלק מסדרי הגאולה הרגילים שתמיד קיימים. אבל אני הרגשתי מצד שני, שאם כבר להגיד הלל, זה רק בשנת תשפ"ד ד'. בשנת תשפ"ד ד', עם ישראל, כמו שהרב חלב אומר, באמת, כמו שמעתי, אנחנו בתוך כדי שומרים הלל, יש לנו חיילים שבונים את העצמאות שלנו, אבל כל עם ישראל מתחיל לבנות את התודעה הזאת של נודע ביהודי אלוקים, בישראל גדול שמו, עם ישראל מתחיל לבנות את התודעה הרוחנית הגדולה, המיוחדת הזאת, שהיא זאת שבעצם הולכת ומבינה אותה לסדרי הגאולה שלנו. וממש באלה רק לסיום ממש, הדברים קשורים לדברים המתוקים של השלה בפרשת בשלח, גם קשור לקריאת ים סוף. אנחנו יודעים ששביעי של פסח ויום עצמאות, בעת בש, יש ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק ביניהם, ויש הרבה מה ללמוד מזה לזה. הוא שואל, המדרש אומר שיש שיר ויש שירה, שבעבר אז השיר בנצל את השירה הזאת. לעתיד לבוא, שירו להשם שיר חדש. מה ההבדל בין שיר לבין שירה? אבל יותר מטריד את השלה, איך זה שהגברים אמרו את השירה הזאת, ושמיריה מונה להם, ואתם להם שירו להשם, שאומר זה לשון זכה ולא לשון נקבה, איך התהפכו, הזכרים אומרים לשון שירה, והנקבות לשון של שיר. ויותר מטריד אותו, למה מיריה שלוקד את כל הנשים איתה, אז כתוב, ותען להם מיריה, ולא להם. היא צריכה לדבר באזוס נושי, מה פתאום היא מציצה על עזרת גברים, אז יש לה, את חלובי משהו מסוים, דילגתי על זה, לא משנה, על דרך הצחות, אומר משהו מסוים, שלא נאמר אותו כאן, אבל אחר כך הוא ממשיך ואומר, את היסוד הגדול הזה, שהוא אומר, ששיר זה לשיר על העתיד, שירה זה לשיר על העבר. מתי עם ישראל שר שירה? רק שבאירו העם, את היד הגדולה, אשר עשה השם מצרים, והאמינו מהשם שעבדו, רק אז ישירו שם לישראל. הם שרו רק שהיו פתוחים, שהגאולה הגיעה לחוף המבטחים, וכל כבר צדיקים, וכל חוזרים בתשובה, רק אז אמרו שנשיר שירה. ככה הוא מסביר את המדרש הפילי, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? כן. שהנוחבות יתבו בים, ושנסרלה, ושכל שכננו עניה, וכל שכננו ערים ימותו, אנחנו מדי לא אומר שירה. אבל הוא אומר, לא, לא קראתי מדרש נכון. המדרש אומר, רק שמעשה ידי טובים בים, רק אז אתם נזכרים לומר שירה, תסתכלו כותב כאן את זה, ובאלה בתורה צורים בסוף, שלוש קודמות עד שהקפיד הקדוש ברוך הוא, על מעשה ידי טובים בים, אתם אומרים שירה, כלומר, חשתם בים אמרתם שירה, אליכם להקדים, שואל קודם התביעה, מיד אחר ההבטחה, זה הייתה שירת הגברים, שחיכתה לסוף, אבל הנושים, זה שהם יוצאים מטופים וחולות, מאיפה להם טופים, מאיפה להם מצלתיים לאנשים? כי הם כבר במצרים, הם כבר היו מלאי אמונה, שתחת אותו פה הותירך, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, תשורי מראש אמנה, כמו שחזור אומרים, תשירי מראש, שרים כבר מראש, כי יש לנו אמונה, זה הייתה מעלתן של אנשים, שהם שאול לפני לכם, לכן זה מה שבטל להם עירייה, שאתם צריכים לא לעשות שירה, פסיבי, אחרי מעשה, אלא לעורר את הגאולה, על ידי הסלרים האלה של השירה, וככה הוא מסביר בטוב טעם את שחזקיה לא אמר שירה. יש פסוקים מפורשים בספר ישעיהו מכתם לחזקיהו, שכל המפרשים מסבירים שם, שזה השירה שאמר על הניצחון של מפל סנחריב. אז למה כתוב שהוא לא אמר שירה? אלא סקור כמה שורות לפני כן, כמסלת הדתת. ועל זה רמזו רבותינו פרק חלק, בקשר הקדוש הוא לעשות סנחריב רב גוב וחזקיה משיח. אמרה מידת הדין, אומר דוד מלך ישראל, שמע כמה שירות יש לו לפניך ולא עשו משיח, וחזקיה שלא אמר לפניך כמה שירות עשו משיח, וקשה, ואמרת וחזקיה הוא כתיב, אלא לפניך דייקה, מיד המתה של המתה שלו זה המילה לפניך, שדוד המלך אמר לפניך, הקדים אותך, לא חיכה לך, עוד לפני שעשית את הניסים הוא כבר אמר שירה, אבל חזקיה לא אמר לפניך שירה, אלא רק אחריך, רק אז אמר שירה. אני סתם חשבתי, מה הכוונה, איפה רואים שדוד אמר לפניך שירה? איפה דוד אמר שירה לפני? נראה לי שזה הלל שאמרנו היום, ואחרי הניגונים המתוקים של משה צבי, אז הדברים אפילו הרבה יותר מחודדים. הרי הלל, מתי דוד תיקן את הלל? אתם רואים במסיבת ה... אירועי הניצחון, או בשטחי כינוס, אחרי כפק שתיים. אין ספק שתמיד אמר זה, בכפק שתיים, בשטחי כינוס, לפני היציאה לקרב. כי הרי הלל נגמר, הקוד הסיום של הלל, שאומרים זה מניגול של אחינו כל בית ישראל, זה אנה השם, משה אנה, אנה השם, הציך אנה, והתהילית שלנו הייתה נגובה בדמעות, על כל אחינו, שנמצאים עדיין אי שמה, אצל הראשים הגמורים האלה, ועל כל המשפחות השכול שעדיין צריכים הרבה הרבה חיזוק, ועל כל הצעות הזאת שקוראים לנצל, אז אנחנו זועקים, אנה השם הושיע, אנה השם הצליח, אנחנו עוד לפני האירוע. אבל דוד לפני האירוע אומר, זה שעם ישראל נמצא כאן בשטחי כינוס, זה שעם ישראל נמצא כאן ברוח גדולה, על זה אני אומר שירה, אני כבר עכשיו מזהה בדבר, אני שם מזהה את הניצנים הגדולים שדוד אמר לפניך שירה. וממשיך עכשיו, זה הדבר החזק, ממשיך אומר השלה, וזה המבואר המדרש, שעתידין ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. לפכן שאל השלה, יש כאן ייתור לשון, כתוב כבר עתידין, על מה צריך לומר לעתיד לבוא? אלא. עתידין, כלומר, עדין שהתבשרו לגאולה, יאמרו שירה על מה שעתיד לבוא. עתידין ישראל, בדור הגאולה, לומר שירה על העתיד לבוא. שבדור הגאולה, נשיר שיר חדש, לומר שירה לא על מה שהיה, אלא על מה שיהיה. שאנחנו שמחים ביום עצמאות, אנחנו יש גם הרבה הרבה דברים מהשנה הזאת, ודברים עברים להודות להם. אבל עיקר ההודעה שלנו, השמחה שלנו, זה על העתיד הגדול שיהיה. וזה יושב לי... אני, אתם יודעים, הזכרתי אולי כמה פעמים, שאני בחוצפנותי, כאילו חשבתי בניגוד לרב יהודה ובניגוד לתקנת הרבנות הראשית, שכמו שרבי אומר על תשעה באב, אם אני הייתי שם הייתי קובע אותה בעשירי, אז אני על דרך המשקל בגולה אמרתי, אם אני הייתי שם הייתי קובע את יום העצמאות לו' באייר. כמו היום הזה עצמו, שווה ויהיה ולא ויהיה, אתם יודעים שרב אברום ששמע שיום עצמאות ווה ויהיה, ככה תלמידים מספרים, הוא יצא עם הפיזמות שלו, עם החלוק שלו מהבית, למסרים של שיבה, לראות שבאמת זה היה כבר בכל מה ש... אתם יודעים, תמיד הרב צעודה היה אומר הלל והיה אומר סליחות. בימינו אין דבר כזה, כי פעם... שיום עצמאות היה חל ביום שני, ראשון זה לא זיכרון, שני זה רק לפני, אחרי שרבו מסיק לו את הרב ראשי, אז הרבנות אחריו קבע בגלל הגזירה דערה והאריכתה, גזירת הרמקולים שמכינו אותם כבר לטקס של יום זיכרון בכותל, שכבר לכן לדחות את הכל בעוד יום נוסף. ולבוא מהרבה כן הדבר הזה שמשחקים ביום עצמות כבשלנו. ואני תמיד ניחמתי את עצמי שיום עצמות אמיתי הוא ו' לא ה', כי שבן גורן אכן ב-A ב-E-R הכריז, אבל למה הוא עשה את זה ב-A? המנדט הבריטי הסתיים בכלל בשבת, אלא מכיוון שהוא לא רצה שמדינת ישראל תקום מתוך חילול שבת, ואולי גם היה כאן שיקול פוליטי, כי לא היה לו יכולת להביא את הדבר הזה בלי הרמיימון, ובלי הנציג של אוגדת ישראל, ופחד שאולי פתאום החרדים לא ישתפו את הפעולה, אז יש כאן זרים הכרחיים שיספו לתהליכים אלוקיים שהכריז על ב-A. אבל כתוב פרש מגנת עצמאות, היום בחצות הלילה, יפסק המנדט הבריטי, ואז אנחנו ניכנס במקומו. אז מתי קמה מדינת ישראל? מדינת ישראל קמה בשבת קודש. מדינת ישראל קמה בחצות הלילה. אני חושב שבפיוט, ואם חצי הלילה שאומרים בליל הסדר, צריך להוסיף שהנס הכי גדול של הגאולה האחרונה גם הוא קרה בחצות הלילה. כי אז באמת שבה הריבונות שלנו, קמה אלומתי וגם ניצבה. וזה היה בוו באייר. לכן אמרנו היום, לא בתור אילות, אלא בגד, זה היום עשה השם לגיל שכה בו. אבל הציוד היה, אף על פי כן, מחזיק שעיקר תוקף שעות את מותנו הוא יום A, היום של ההכרזה. למה? בגלל הניס הזוטה של האומץ. אבל אני, עם כל הערצתי לתיודה, זה ודאי סיבה גם לומר הלל, ושייצא ב-A, אני אומר הלל גם ב-A, בגלל ניס הזוטה. אבל תגידו, מה יותר אירוע משמעותי? הניס הזוטה או שחזרה מצווה ד', חזרה מדינת ישראל, שקו וגם ניצב הלומתי, זה ודאי שבב, ואני יודעתי, הרבה יותר גדול מ-A. אבל אחרי דברי ההבחלת האלה הבנתי שתהיתי בענק. ואב זה הם שחררו את הרסן, נתנו לנו את קומה, אז אנחנו באים בתוף תפיים שלהם. אבל אי, אני סזוטה, זה שבן גוריון לא שם על, על כל אומות העולם, זה בעצם הוא כבר עורר, זה משהו שקשור לסדרי הגאולה העתידיים, זה בעצם אנחנו אומרים את האלה לא על העבר, זה ואב. השנה גם אנחנו מתוך עבר, וזאת השם, מתענים כוחות לעתיד, אבל אנחנו משתוקקים גם אל הישועות הגדולות שיבואו לעם ישראל בעזרת השם, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.